שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ב במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בכ"א עמוד ב' למטה ונסיים במשנה בכ"ב עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוכה מעל רגליים של מיטה, בחלק השני נדבר על סכך מבולבל, בחלק השלישי נדבר על סכך מדולל, ובחלק הרביעי נדבר על סכך עבה מדי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, וזה הסומך סוכתו על קראי המיטה. מה הכוונה? אז יש בזה כמה פירושים. נלך לפי רשי, שזה הכי פשוט. מדובר שיש לו מיטה גבוהה, כלומר מעל 10 טפחים, שזה הגובה המינימלי של סוכה, והוא רוצה לעשות מאותה מיטה סוכה. כלומר הוא מוריד את המזרון ואת מה שמחזיק את המזרון, ובמקום זה הוא שם סכך, והוא יושב מתחת לאותו סכך. עכשיו כרגע נניח שיש דפנות, אנחנו לא מדברים על הדפנות, אנחנו מדברים על הסכך עצמו. האם הסכך הזה שמונח ישירות על המיטה ואין שום דבר אחר שמחזיק את הסכך, רק המיטה, האם הוא כשר או שלא? לגבי זה יש מחלוקת במשנה, תנקמה אומר שהוא כשר, רב יהודה אומר שלא. למה שהוא לא יהיה כשר? מה הבעיה? אז כאן יש שני הסברים בגמרה. הסבר אחד זה שזה מיטה. מיטה זה הרי דבר לא קבוע, מזיזים אותה ממקום למקום, אי אפשר לעשות סוכה שיהיה לדבר לא קבוע. יש ראשונים שמקשרים את זה לשיטת רב יהודה עצמו, שראינו כמה פעמים וגם אתמול, שהסוכה היא מבנה של קבע, ולכן מיטה לא נחשבת לסוכה. זה הסבר אחד. הסבר שני זה שהבעיה כאן זה לא בגלל שזה מיטה. פשוט מיטה זה דוגמה לדבר שמקבל תומה, ואתה לא יכול שמה שמחזיק את הסכך יהיה דבר שמקבל תומה. למה? לפי רוב הראשונים זה גזרה דרבנן, כי מי שיראה שמה שמעמיד את הסכך זה דבר שמקבל תומה, הוא יטעה ויחשוב שאפשר גם לסכך בדבר שמקבל תומה, לכן אי אפשר להעמיד את הסכך בדבר שמקבל תומה לפי רבי יהודה. אלה שני הסברים, שוב הסבר אחד שאין לקבע, הסבר שני שזה דבר שמקבל תומה. עכשיו, מה הנפקמינה בין שני הסברים? אם יהיה לי דבר שהוא לא מיטה, אבל בכל זאת הוא מקבל תומה. כלומר, למשל, אם אני לוקח 4 שיפודי מתכת, שזה דבר שמקבל תומה, ואני עושה אותם עמודים, ואני פורס מחצלת של סכך מעליהם, אז אם הבעיה זה קבע, אז כאן אין בעיה, זה קבע. אם הבעיה זה מקבל תומה, אז יש בעיה, כי גם זה מקבל תומה. עכשיו, אם נחזור לרגע לדוגמה של המיטה, זה כמובן, כמו שאמרנו, דווקא כשאני שם את הסכך על העמודים של המיטה עצמה. אבל אם אני משתמש במיטה בתור דפנות, כאמור בהנחה שיש למיטה דפנות, אבל את הסכך עצמו אני לא שם על העמודים של המיטה עצמה, אלא אני שם עמודים חיצוניים ופורס את הסכך על זה, אז כמובן שזה קשר, כי אם הבעיה זה קבע, אז אמנם למיטה אין קבע, אבל לסכך יש קבע, כי זה לא על המיטה, זה על עמודים חיצוניים, ומה שחשוב זה הסכך, ואם הבעיה זה מקבל תומה, אז הסכך לא על משהו שמקבל תומה, הוא על עמודים חיצוניים שלא מקבלים תומה, וממילא אין כאן בעיה. עד כאן החלק הראשון. אגב, לגבי ההלכה, באמת מי שמשתמש בסוכה לנצח, כלומר ממוטות של ברזל, אז מקפידים לא לשים את הסכך על הברזל עצמו, כי זה מקבל תומה, אלא על קורות עץ שנמצאות מעל הברזל. עד כאן כאמור החלק הראשון של השיעור, ראינו מה הבעיה בסוכה על מיטה, או שאין לה קבע, או כי זה דבר שמקבל תומה. בשביל החלק השני של השיעור אנחנו עוברים למשנה הבאה, שזה ממש בתחילת כ"ב עמוד א', אבל לפני שנתחיל את החלק השני, נקרא רק את המשפט הראשון במשנה. אומרת המשנה, סוכה מדובללת ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה. שוב, סוכה מדובללת ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה. זה המשפט, ויש בזה שני הסברים בגמרא איך לקרוא את זה. לפי רב, במשפט הזה יש מקרה אחד, לפי שמואל, במשפט הזה יש שני מקרים. מה המקרים? אז לפי רב, המשפט הזה מדבר על סוכה שאין לה הרבה סכך, סוכה מדוללת, אבל בכל זאת צילתה מרובה מחמתה, ולכן היא קשרה. לפי שמואל לעומת זאת יש כאן שני מקרים. מקרה אחד זה סוכה מדובללת, כלומר מבולבלת, שעוד רגע נסביר מה זה, ומקרה שני זה שצילתה מרובה מחמתה, ובשני המקרים הסוכה קשרה. אז שוב, יוצא שלפי שניהם, המשנה לפחות גם מדברת על סוכה שצילתה מרובה מחמתה, ולפי שמואל היא גם מדברת על סוכה מבולבלת. ממילא יש לנו כאן בעצם שני נושאים. נושא אחד זה סוכה מבולבלת, זה רק לפי שמואל. נושא שני זה סוכה שאין לה הרבה סכך, אבל צילתה מרובה מחמתה. אז את שני הנושאים האלה נחלק לשני החלקים הבאים של השיעור, כלומר החלק השני והשלישי. בחלק השני נדבר על סוכה מבולבלת, בחלק השלישי על סוכה שצילתה מרובה מחמתה. אז זאת הייתה הקדמה לשני החלקים הבאים, ואנחנו מתחילים בחלק השני, סוכה מבולבלת. מה זה סוכה מבולבלת? אז תראו באתר שם סרטטנו ציור של זה בחתך מהצד, אבל נסביר את זה גם כאן, נניח שהסכך שלי זה אוסף של נסרים של עץ, שכל אחד מהם הוא נניח טפח, שבזה מותר לסכך לפי כולם, אבל אני לא שמתי אותם כולם אחד ליד השני לאורך כל הסוכה, אלא מאיזושהי סיבה עשיתי שתי קומות של סכך. בקומה הראשונה של הסכך שמתי נסר ואז רווח טפח, ואז שוב נסר ואז שוב רווח טפח, וכולי, עד סוף הסוכה. בקומה השנייה עשיתי עוד פעם אותו דבר, רק שהפעם התחלתי ברווח ואז נסר, רווח ואז נסר, כך שיוצא שכל נסר בקומה השנייה הוא בדיוק מעל הרווח שמתחתיו בקומה הראשונה. זה המקרה של סוכה מבולבלת. יש מחלוקת בראשונים האם באמת הרווח צריך להיות בדיוק מתחת לנסר שמעליו. בכל אופן, לגבי סוכה מבולבלת, לפי שמואל אומרת המשנה שהסוכה כשרה. עכשיו, מה החידוש כאן? החידוש הוא שאפילו שבכל אחת מהקומות אין הצילתה מרובה מחמתה, אלא מקסימום חצי חצי, ואפילו שבאמת מבחינה מעשית באמת לא יהיה כאן יותר צל משמש, כי הרי השמש הרי לא באה ישר מלמעלה, שאז באמת בסך הכל זה היה מלא בצל, אלא היא באה מזווית, ומהזווית היא תיכנס בין הנסרים של שתי הקומות, ובסך הכל יהיה לי יותר שמש, בכל זאת הסוכה כשרה. ולמה? לפי התוספות, כי אני מסתכל מלמעלה, לא מהזווית, ובסך הכל, אם מסתכלים מלמעלה, יש כאן צל מלא. זה מה שמחדש את המשנה, שמצרפים את שתי הקומות ביחד, וזה כשר. אבל עכשיו באה הגמרא ומגבילה את זה. היא אומרת, היכולת שלך לצרף את שתי הקומות ביחד, זה רק אם באמת אתה יכול להחשיב את שתי הקומות של הסכך כסכך אחד. איך אני יכול להחשיב אותם כסכך אחד? אז כאן יש שתי הצעות בגמרא. הצעה אחת זה של אביי על ידי לבוד, כלומר, אם המרחק בין שתי הקומות של הסכך זה פחות משלושה טפחים, אז זה לבוד וזה נחשב קומה אחת והכל בסדר. הצעה שנייה אומר רבה, גם אם זה יותר משלושה טפחים, עדיין יש דרך, וזה שאם כל אחד מהנסרים הוא באמת כמו שתיארנו מקודם ברוחב של לפחות טפח, אז יש לנו כלל שנקרא חוות רמי, כלומר חוות והשלך אותו למטה. כלומר אפשר להחשיב דבר שהוא גבוה כאילו שהוא נמוך, וממילא אני יכול להחשיב את הקומה השנייה כאילו שהיא למטה בקומה הראשונה, והיא נכנסת בדיוק בין הרווחים של הנסרים בקומה הראשונה, וממילא זה הכל נחשב קומה אחת למטה, אפילו שיש הבדל של יותר משלושה טפחים בגובה וביניהם, בכל זאת זה יהיה כשר, כאמור על ידי הדין של חוות. זאת ההצעה שמביא רבה. עכשיו, הדין הזה זה לא המצאה של רבה, יש את זה גם בתנאים, כמו שעוד רגע נראה, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה לא החידוש של עצם הדין של חוות רמי, אלא מה שמעניין אותנו זה מה שרבה אמר, שאומרים את זה רק אם יש רוחב של לפחות טפח. ולגבי זה נראה מצד אחד מקור שבאמת צריך טפח, ומצד שני נראה קושייה שלכאורה לא צריך טפח, ונתרץ את הקושייה. אז המקור לזה שצריך טפח, זה מקור שרבה בעצמו מביא, וזה ממשנה בעולות, שבין השאר מדברת על המצב כמו שתיארנו אנחנו, כלומר שיש איזשהו חדר ולמעלה יש תקרה בשתי קומות של נסרים, ואיפשהו בתוך אותו החדר יש כזית מן המת, וכשכזית מן המת נמצא מתחת לקורת גג, לפחות ברוחב של טפח, אז כל מה שמתחת לאותו גג נטמע בתומת אוהל, וממילא השאלה היא, מה כאן נחשב אותו גג? אז המשנה מביאה כמה מקרים, נביא את המקרה שמעניין אותנו, וזה מה קורה אם הכזית נמצא על קרקע של אותו חדר. האם זה נחשב שיש מעליו גג לאורך כל החדר וממילא כל החדר יהיה טמא בתומת אוהל, או שלא, ומה שמעליו זה רק קורה אחת, וממילא רק מה שמתחת לאותה קורה יהיה טמא, ושאר החדר לא. לגבי זה אומרת המשנה שזה תלוי ברוחב של הנסרים של הקומה השנייה של הנסרים. אם הם רחבים טפח, כלומר כמו בתיאור שתיארנו מקודם, אז עושים את הדין של חוות ומסתכלים על כל הקומה השנייה של הנסרים כאילו שהם למטה ביחד עם הקומה הראשונה. ואז בעצם יש כאן כאילו גג אחד רצוף, וממילא כל החדר טמא בתומת אוהל. אבל אם בקומה השנייה של הנסרים הנסרים לא ברוחב של טפח, אז לא עושים את הדין של חוות, אלא פשוט בודקים מתחת לאיזה נסר הכזית נמצא. אם הוא נמצא מתחת לנסר מהקומה השנייה, אז בעצם אין כאן גג בכלל, כי בנסרים אלו אין בכלל טפח, אז אין תומת אוהל. אם הוא מתחת לנסר מהקומה הראשונה, אז יש כאן טפח, ורק מה שיהיה מתחת לאותו נסר יהיה טמא. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שמתי עושים את הדין של חוות? רק אם יש טפח בנסרים הגבוהים. אז זה מקור למה שרבה אמר, שבשביל לעשות חוות רמי צריך לפחות רוחב של טפח. עד כאן המקור. עכשיו נעבור לקושייה על זה. זאת קושייה ששואל רבה שיתרב כהנה, חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מבר הברייתא בעירובין. הברייתא מדברת על קורה שמכשירה את המבוי לטלטול. עכשיו לא נאמר את כל מה שכתוב בברייתא, אלא רק את מה שקשור אלינו. הקורה הזאת צריכה להיות לפחות ברוחב של טפח, ומחדש את הברייתא שאני יכול ליצור קורה כזאת גם משתי קורות שאני מצמיד אותן ביחד, ולפי תנא קמא אני צריך ששתי הקורות אלו ביחד יהיו ברוחב של טפח. עכשיו יותר מזה מחדש את הברייתא, שאני אפילו יכול שאת שתי הקורות אלו שאני מצמיד, אמנם אני חייב להצמיד אותן בציר ה-X, כלומר מבחינה אופקית הם אחת אחרי השנייה, אבל בציר ה-Y, כלומר מבחינת הגובה, אני יכול שהם לא יהיו באותו גובה. כלומר, אני יכול להניח אחת במקום יותר גבוה מהקורה שמתחתיה. עכשיו, בהווה מן, הגמרא מבינה שזה לא משנה מה הפרש גובה ביניהם. כלומר, העיקר ששניהם בתוך הטווח המותר, שזה בין גובה של 10 טפחים מינימום ו-20 אמות מקסימום, זה יהיה קשר. אפילו שבציר ה-Y, כלומר, הציר האנכי, יש הפרש גדול ביניהם. עכשיו, למה זה קשר? הרי אני צריך קורה אחת. אז בהווה מן, הגמרא מבינה שזה קשר, כי אנחנו משתמשים בדין של חוות רמי. כלומר, אני מחשיב כאילו שהקורה העליונה היא בעצם למטה בגובה של הקורה התחתונה. עכשיו, אם זה נכון שזה בנוי על הדין של חוות רמי, אז זה קשה על רבה שאמר שעושים חוות רק כשיש טפח, כי הרי כאן כל אחת מהקורות היא רק חצי טפח ורק ביחד עם טפח, אז זה לכאורה קשה על מה שרבה אמר. עונה רב כהנה, קצת לפני אמצע עמוד ב', זה לא קשה. כי כאן זה באמת בכלל לא בנוי על הדין של חוות, אלא על הדין של עבוד. כלומר, כשאותה ברייתא אמרה שאפשר שיהיה הפרש גובה ביניהם, היא לא התכוונה שאפשר שיהיה כל הפרש, אלא דווקא אפשר עד שלושה טפחים. ואז באמת, על ידי הדין של עבוד, אני יכול להחשיב אותם ביחד. ובאמת, בשביל עבוד, אני לא צריך שיהיה טפח. וממילא, זה לא קשה על רבה. כי הברייתא הזאת בכלל לא דיברה על חוות, אלא על עבוד. ובאמת בחוות, כמו שרבה אמר, צריך שיהיה לפחות רוחב של טפח. עד כאן החידוש של רבה לגבי חוות שצריך טפח, הבאנו מקור מתומת אוהל וקושייה מקורה של מבוי ותרצנו את הקושייה. עכשיו בסוגריים רק נעיר שגם לגבי לבוד יוצא מכאן חידוש די גדול, שאפשר להחשיב את העליונה כאילו שהיא למטה, כי זה לא מה שאנחנו בדרך כלל עושים בלבוד, אבל לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן עד כאן החלק השני של השיעור לגבי חוות רמי. החלק השלישי של השיעור, קצת מתחת לאמצע עמוד ב' בנקודותיים, זה לגבי המקרה השני באותו משפט במשנה, גם לפי רב וגם לפי שמואל, וזה סוכה שהיא מדוללת, כלומר שאין לה הרבה סכך, אבל אם צילתה מרובה מחמתה, היא קשרה. עכשיו רק נזכיר שהדין הזה שמופיע כאן במשנה הראשונה בפרק השני, הופיע גם בפרק הראשון. בפרק הראשון אמרנו את זה מהבחינה השלילית, כלומר שאם חמתה מרובה מצילתה היא פסולה, כאן אנחנו אומרים את זה מהבחינה החיובית, שאם צילתה מרובה מחמתה היא קשרה. עכשיו הגמרה עצמה לא נכנסת לשאלה מה החידוש במשנה שלנו, לכאורה זה מיותר, אלא היא שואלת שאלה אחרת, ומתוך התשובה של הגמרה על אותה שאלה, בסוגריים גם נבין למה צריך לכתוב את הדין הזה בשתי המשניות, כי אנחנו נראה שבעצם שתי המשניות מדברות על משהו אחר. השאלה שהגמרה שואלת זה מה לגבי מצב שזה בדיוק חצי חצי, חצי צל, חצי שמש. לגבי המצב הזה לכאורה יש סתירה בין שתי המשניות שהזכרנו, כי אם נלך לפי המשנה הראשונה במסכת, הרי שם כתוב שאם יש יותר שמש זה פסול, משמע שאם זה חצי חצי זה כשר. אבל אם נלך לפי המשנה שלנו, המשנה שלנו הרי אמרה שאם יש יותר צל אז זה כשר, משמע שאם זה חצי חצי זה פסול. אז שוב, מהמשנה הראשונה יוצא שבחצי חצי זה כשר, מהמשנה שלנו יוצא שבחצי חצי זה פסול. אז זה סתירה. עונה הגמרא, באמת שני הדברים נכונים. איך שני הדברים נכונים? כי כששמש נכנסת, למשל, דרך רווח של טפח אחד בסכך של הסוכה, אז אם נסתכל על הקרקע, אנחנו נראה על הקרקע שמש ביותר מרוחב של טפח, כי קרני האור מתרחבים. עכשיו אנחנו צריכים שבסכך עצמו יהיה באמת רוב צל, ולא חצי חצי. בקרקע מספיק לנו חצי חצי. כי אם בקרקע יש חצי חצי, אז כיוון שקרני האור מתרחבים, אז זה אומר שבסכך יש רוב צל. כי אם היה חצי חצי בסכך, אז למטה בקרקע זה לא היה חצי. חצי חצי, אלא היה כבר רוב שמש. אז שוב, בסכך אנחנו צריכים רוב צל, בקרקע מספיק חצי חצי. ממילא לגבי הסתירה בין המשניות זה לא קשה. כל משנה דיברה על זה שבודקים את זה במקום אחר. המשנה הראשונה דיברה שבודקים את זה בקרקע. בקרקע באמת אם יש חצי חצי זה בסדר, כי זה אומר שבסכך יש רוב צל. המשנה השנייה דיברה שבודקים את זה בסכך. בסכך באמת אם זה חצי חצי זה לא טוב, כי אז על הקרקע יהיה לי רוב שמש. עד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי צילתה מרובה מחמתה, למדנו שבסכך צריך רוב, בקרקע מספיק חצי חצי. החלק הרביעי והאחרון של השיעור זה בנקודותיים ארבע שורות לפני סוף הגמרא בעמוד ב', וזה הדין האחרון במשנה, וזה שאפילו אם הסכך מאוד עבה, כמו גג של בית, עד כדי כך שבלילה לא רואים בכלל כוכבים, עדיין זה קשר. אמנם יש איזשהו עניין לראות כוכבים, אבל בטח שזה לא מעכב, זה מה שכתוב במשנה. אבל באה הגמרא ואומרת, זה לגבי סכך עבה שלא מאפשר לראות כוכבים בלילה, אבל מה אם הסכך עד כדי כך עבה שאפילו ביום שום קרני שמש לא מצליחות לחדור דרך הסכך, האם עדיין זה יהיה קשר? אז כאן יש מחלוקת. בית הלל אומרים שכן, בית שמאי אומרים שלא, כי זה כבר כנראה יותר מדי דירת קבע, אנחנו צריכים בכל זאת שיהיה לזה איזושהי הראיות, ולכן בית שמאי פוסלים. עד כאן החלק הרביעי של השיעור, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על סכך מעל מיטה, רבנן הכשירו רב יהודה פסל, וראינו שני הסברים למה הוא פוסל, או כי למיטה אין קבע, או כי זה סכך על דבר שמקבל תומה, ואסור להעמיד את הסכך בדבר שמקבל תומה. בחלק השני דיברנו על סוכה מבולבלת, כלומר סוכה בשתי קומות, כשכל נסר בקומה השנייה הוא מעל הרווח בקומה הראשונה, ואמרנו שזה קשר בתנאי שאני יכול להחשיב את זה בעצם כקומה אחת. איך אני עושה את זה? לפי הבעיה על ידי לבוד, כלומר שהמרחק בין שתי הקומות הוא פחות משלושה טפחים. לפי רבה, גם אם זה יותר משלושה טפחים, אני משתמש בדין של חוות רמי, ואני עושה כאילו שהנסרים שלמעלה הם בקומה הראשונה של הנסרים, והכל באותה קומה, וזה בסדר. אבל אומר רבה, את חוות רמי אני יכול לעשות רק אם הנסרים העליונים האלה הם הם לפחות ברוחב של טפח. פחות מזה אנחנו לא עושים חוות רמי, ולגבי זה ראינו מקור וקושייה. המקור לזה שצריך טפח זה מתומת אוהל, שבאותו ציור שתיארנו עכשיו, אם יש כזית מן המת על הקרקע, כל החדר יחשב כאוהל המת, רק אם הנסרים שלמעלה הם ברוחב של טפח, כי אז אני עושה חוות רמי והכל נחשב כגג אחד רצוף. זה המקור לרבה. הקושייה על רבה זה אם אני עושה קורת מבוי משני נסרים שכל אחד מהם הוא ברוחב של חצי טפח ואחד גבוה מהשני, הם מצטרפים בהווה מינה אפילו שהמרחק בגובה שלהם הוא יותר משלושה טפחים על ידי הדין של חוות רמי, אבל דוחה הגמרה לא, שם לא משתמשים בדין של חוות, אלא רק בדין של עבוד, ובאמת צריכים להיות בתוך שלושה טפחים. עד כאן החלק השני לגבי חוות, שלפי רבה עושים את זה רק עם הרוחב ולפחות טפח. בחלק השלישי דיברנו על צילתה מרובה מחמתה, אמרנו שלגבי חצי חצי יש סתירה בין המשנה הראשונה במסכת לבין המשנה שלנו, שמהמשנה הראשונה יוצא שבחצי חצי זה קשר, ובמשנה שלנו זה פסול, וענינו זה תלוי איפה בודקים. בקרקע באמת מספיק חצי חצי. בסכך צריך רוב סכך, זה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על סכך עווה, אם אי אפשר לראות בו את הכוכבים זה קשר לפי כולם, אם הוא עווה עד כדי כך שגם השמש לא עובר דרכו בכלל, לפי בית שמאי זה פסול, לפי בית הלל זה עדיין קשר. כל הטוב.